שלום, ברוכים השבים לפודקאסט שלנו, How to Startup. אנחנו במסע לברר מה זה אומר להיות סטארט-אפיסט, איך מתחילים, למה זה כדאי, מי נגד מי וכמה ולמה. והיום אני מארח חבר טוב, חגי בלשאי. בלשאי או בלשאי?
שניהם תופס.
יאללה חגי, ברוך הבא.
תודה רבה מנחם, כבוד גדול להיות.
הגיע אלינו פה למרכז, את ספין, הגיע מעומר באר שבע הרחוקה. דבר ראשון, תודה שבאת. חגי הוא מנכ"ל של חברת רובוטיקן. הוא תכף יציג את עצמו ומה בדיוק עושים בחברה. גילוי נאות, אנחנו מכירים עוד מהגלגול הקודם, לפחות שלי. כשהייתי במשרד הביטחון, עבדנו ביחד וניסינו לעשות דברים טובים ולעזור לעם ישראל. וזהו, זו הייתה הקדמה קצרה. חגי, שוט.
אז קודם כל, כיף להיות, כיף לבוא למרכז וכיף להתארח בפודקאסט. מנחם, אתה עושה עבודה מופלאה וכל הכבוד.
תודה, תודה. כמה פרקים שמעת כבר?
שמעתי את כולם ונהניתי אחד-אחד, כל הכבוד.
תודה רבה.
אז כמו שמנחם הציג, באמת לי קוראים חגי, מנכ"ל חברת רובוטיקן ואחד מארבעת המייסדים של החברה. חברה קמה ב-2013, מאיזשהו צורך לקחת בעצם את עולם הרובוטיקה, שב-2013 זה נראה לא מזמן, אבל זה כבר עבר איזה כברת דרך, היה עוד די בחיתולים. ולקוחות לאט לאט באמת הגיעו ורצו לראות אם הדבר הזה יכול לעבוד כבר כמוצר, כאיזשהו בסיס, לא רק כטכנולוגיה שנחקרת באוניברסיטה, ואפשר לעשות מזה באמת.
רגע, אתה זוכר איך הכל התחיל?
בוודאי.
איפה היית? מה אתה היית אז, ב-2013 הרחוקה?
ב-2013 הרחוקה סיימתי את ה... התחלתי את התואר השני עם התמחות בהנדסת... ברובוטיקה, בשלבים הסופיים של ניהול אחת המעבדות לרובוטיקה באוניברסיטה, ובאמת, כמו שאמרתי, לאורך כל המחקר וכל העשייה בתוך האוניברסיטה, ראינו שלאט לאט לקוחות מבינים את הערך של עולם הרובוטיקה, ומצד שני, אין להם באמת מישהו שיגשר על הפער, בעצם יביא להם את זה וינגיש להם את הדבר. בין אם זה חוקרים ובין אם זה לקוחות מהתעשייה שרצו כבר יכולות יותר מתקדמות, ולא היה יותר מדי בנמצא, ולכן מתוך הצורך הזה בעצם יצאנו לשוק. ורובוטיקן, בניגוד למה שהיום יזמות, מעוררת אצל כולם במחשבה, איזשהו סטארט-אפ נוצץ בתל אביב, וכמובן האקזיט, שזה החלום, לא צמחה מהעולמות האלה, באמת ראתה איזשהו צורך, וניסתה לתת לו מענה, לא ברמה שהיא באה ואמרה, הנה נקודה אחת שאני פותרת אותה, אלא לקחת את הרובוטיקה כפתרון להרבה בעיות.
כלומר, אתה היית חוקר, ועשית, למדת, עשית את התואר השני שלך, ו... ראית גם מחקרים וחברים, חוקרים אחרים עושים משהו, מביאים משהו לאיזושהי רמה. מצד שני, ראית שבתעשייה, איזה סוג תעשייה דרך אגב?
בהתחלה זה היה יותר העולמות של קצת התחיל לעולם האוטונומיה סלש רכבים אוטונומיים, אוקיי. אבל גם הרבה בתעשייה. אני יכול להגיד לך שעשינו מערכת לספירת פיצות אוטומטיות.
אוקיי, אז היה צורך בתעשייה משהו, מה שנקרא שם קוד גנרי כזה לתעשייה, שהיה צריך להשתמש ביכולות רובוטיות ותכונות אוטונומיה, שראית כחוקר שהן מתפתחות, אבל זיהית שיש פער בין המחקר לבין היישום והצורך.
הפער נבע מזה ששוב פעם, בתור חוקרים, עניין אותנו להראות שזה אפשרי, ובתור תעשייה, זה שזה אפשרי זה פחות מעניין, אם זה לא פרודקטיבי ולא נותן ערך לאורך זמן.
אז אתה ראית את זה, מי עוד השלושה שראו את זה ביחד איתך?
אז בזמנו ים עוד השותף השני עוד לא היה...
דוקטור ים
גבע, כן, דוקטור ים גבע.
הוא דוקטור כבר.
בימינו הוא דוקטור, בזמנו עוד היה בראשית הדרך.
אוקיי.
ויחד איתי הצטרף לתוך הסיפור הזה אלי בן אהרון.
ממקימי קונטרופה המיתולוגית.
קונטרופ המיתולוגי.
חברת אלקטרו-אופטיקה מובחרת, שהיא היום בבעלות של רפאל, נכון?
נכון, ועם המון המון ידע, גם של תעשייה המון שנים. צריך לקחת בחשבון שאנחנו עוד עדיין, אבל גם אז היינו ילדים. וצריך פה מבוגר אחראי.
אז הוא היה מבוגר אחראי.
הוא היה מבוגר אחראי, ועוד בחור בשם דוד, שלימים כבר קצת יצא הצידה, אבל בזמנו הביא, בא מעולם החקלאי ומהדברים האלה, וניסינו בכלל ללכת לעולמות האלה. מדהים. כמובן שכשאלי נכנס, הוא נתן הרבה קונטרה לעולם הצבאי, ולאט לאט עם השנים...
לקח אתכם לשם.
לקח אותנו קצת לשם. אז ההתחלה, דרך אגב, לא הייתה שם
אז
בכלל.
אז בואו נדבר על ההתחלה. אז החלטתם שאתם הולכים להיות ביחד חברה, הקמתם חברה, רובוטיקן, בעם, whatever, ומה עכשיו? יש פרויקט?
ושוב פעם, מכניסים קצת כסף ראשוני, אבל באמת בקטנה, ומתחילים מלמטה, מתחילים מעבודה. ארבעתנו בגדול התחלנו לעבוד, מהר מאוד מכניסים פרויקטים, שוב פעם, כל אחד עם הקשרים הענפים שלו.
אתה זוכר את הפרויקט הראשון שקיבלת?
בטח, רובוט עבור חוקר.
באקדמיה.
כן, חוקר באקדמיה, רובוט ראשון.
מה היה חסר לו בחיים לחוקר הזה?
הוא היה חוקר מערכות מידע, והיה חסר פלטפורמה שבאמת תוכל לקחת מהלבל, ההיי-לבל, שהוא היה רושם בו קוד ועם אלגוריתמיקה, ובאמת למשהו להראות אותו בתכלס שעובד. ואנחנו הבאנו לו את המידלמן הזה, כאילו קישרנו אותו.
ומה הרובוט היה אמור לעשות?
שוב פעם, בשלב המחקר זה היה רובוט עם זרוע רובוטית, לנסות לעשות, להביא עצמים במרחב וכל מיני דברים כאלה.
שהתבסס על אלגוריתמיקה שהוא פיתח במחקר שלו.
כן, אבל שוב פעם צריך לקחת בחשבון ש... חוקרים נקודה מאוד ספציפית ב-high level, כדי לגרום לכל מה שהוא כתב מסביב לעבוד, צריך לכתוב לו עוד המון דברים מסביב, צריך לגרום לרובוט לעבוד. יש פה הרבה אתגר בתוך הסיפור הזה. אני יכול להגיד לך ששוב פעם, ההתחלה הייתה קצת מבורדקת, היא הייתה מבוזרת. קיבלנו, שוב פעם, קצת מעולם החקלאות, ודוד הביא כל מיני פרויקטים בעולמות הדגים.
מה, לדוג דגים?
לא לדוג דגים, אבל מערכות אוטונומיות לספירת דגים במדגים, כל מיני חיישנים מאוד מאוד מיוחדים שאף אחד לא ידע כל כך איך להשתמש ולקרוא אותם. וכל מיני פתרונות מאוד יצירתיים, איך לעשות את זה מצד אחד מאוד מאוד רובסטי, ומצד שני מאוד פשוט וזול, כי התעשייה לא תקבל עכשיו משהו שהוא יותר מדי היי-אנדי. ובסוף צריך מונח שלמדנו מהר מאוד, זה ROI. Return of investment. אם זה לא הגיוני, זה לא יעבוד. כאילו אם המחיר פה הוא לא נותן את הערך, זה לא יעבוד. אז עשינו גם את הדברים האלה.
אני צריך להגיד שהחברה, הקמתם אותה בבאר שבע, נכון?
הקמנו אותה במקור בבאר שבע, כן, בעיר העתיקה בבאר שבע, משרד קטן, האמת ש...
איך זה באמת מסתדר, חברת טכנולוגיה ובאר שבע?
שוב פעם, קשוח מאוד.
ב-2013...
קשוח מאוד, אין ספק. הרבה תמימות של יזמים.
לא, ראש עיר, זה היה רוביקז או שעוד לא?
לא, עוד היה טרנר.
טרנר, חמש דקות מבאר שבע.
חמש דקות מבאר שבע, רוביק ממש אחרי זה עלה, וגם רוביק עם האג'נדה שלו והדחיפה שלו, אבל, ואחרי זה בכלל, כל הפארק הייטק בבאר שבע, דברים כאלה, אבל זה היה כבר שלוש שלבים אחרינו.
אתם הייתם החלוצים.
גם להיות חלוצים, אני אומר, שוב פעם, המון תמימות של יזמים. אני, בכל מקום שאני מסתכל על זה, אם אין לך את התמימות ואין לך את הקצת נאיביות הזאת, של רצון לעשות משהו, בלי באמת להבין אותו עד הסוף, אין לזה הרבה סיכויים. אולי באיזשהו מקום צריך להיות קצת חולם.
כמה זמן התפרנסת מפרויקטים מהאקדמיה?
תראה, החברה מהיום הראשון פחות או יותר הכניסה כסף שפרנס אותנו ולאט לאט הכניס עובדים. החברה בגדול כל שנה הגדילה את המחזור שלה. אז המחזור בשנה הראשונה היה 40 או 50 אלף שקל.
כן.
ששוב פעם, תעשה חשבון מהיר, זה לא מחזיק הרבה, זה החזיק עובדת אחת במשרה חלקית.
כן.
ולאט לאט זה גדל לשלושה, ארבעה. 10 עובדים, 15 עובדים.
ותמיד יש חומרה בלופ הזה.
כן, אנחנו מהיסייה ברובוטיקה, ובכלל, אם פעם תקרא או תקראו מה זה מדע הרובוטיקה, הוא מדבר על מדע של אינטגרציה, זה לדעת לקחת אוסף של יכולות, אלגוריתמיקה, תוכנה, אבל גם אוסף של חומרה, לחבר אותם ביחד ולדעת ליצור בעצם ערך משמעותי. זה מדע הרובוטיקה. ובזה אנחנו שולטים, אפילו אפשר להגיד שולטים מצוין.
כמה אנשים אתם היום?
היום החברה היא סביב ה-50 עובדים. כבוטסטראפ, עד היום לא גייסנו כסף חיצוני לחברה.
אז כאילו ארבעת הפאונדרים עדיין מחזיקים בכל המניות, מה שנקרא.
נכון.
יפה מאוד.
למרות ששוב פעם, גם זה בתהליכים, החברה גדלה, צומחת, ובעצם מקבלת פרספקטיבות חדשות על העולם ועל בכלל התחומים, אז התחלנו באמת, נגענו בזה קצת בהתחלה, אז התחלנו משלב של יותר חברת פרויקטים לתחום הרובוטיקה, צברנו לקוחות, צברנו ידע, אמרנו, עשינו איזשהו שיפטינג עם השנים לעולם הביטחוני, כי העולם הביטחוני הגיע בשלב קצת יותר מאוחר, 2015-2016, לתובנה שהוא צריך קצת רובוטיקה, ושם נכנסנו, עולם הרחפנאות, נכנס מאוד, שוב פעם, לא בתור כלי שטס, אלא יותר בתור מערכת רובוטית אוטונומית. אפשר תמיד לשחק על המנעד הזה, מה זה רובוט ומה זה לא, אבל נשאיר את זה לפודקאסט הבא, מנחם.
רגע, אבל אמרת שצמחתם אורגנית, פרויקטים באקדמיה.
אבל השיפט הגדול נעשה כשאז פחות או יותר עזבנו את הפרויקטים והחלטנו להתמקד במוצר. לקחנו שתי פיתוחים ושני טכנולוגיות שהסתכלנו עליהם לאורך הדרך, והאמנו בהם מאוד, וחשבנו שאנחנו יודעים להביא בהם ערך, ואנחנו נמצאים, אולי מונח שמכירים חלקכם, אבל מי שלא שווה ללמוד, במה שנקרא Blue Ocean. במקום שאין בו יותר מדי תחרות, ואפשר באמת לפרוץ בו, כי הסוף אתה בכל זאת חברה קטנה, מצד שני תמיד צריך לזכור, ש-Blue Ocean זה גם מקום נהדר לטבוע בו. אין בו אף אחד, אף אחד גם לא יעזור לך. ולכן תמיד צריך לשחק על הדבר הזה בצורה יפה, אבל הלכנו למקומות האלה ואיתם צמחנו. כמו שאמרתי מקודם, חבר יקר האמין בנו מאוד בתחילת הדרך, הוא יושב פה ומראיין אותי, ונתן לנו לגמרי את הבמה לפרוח ולרוץ קדימה. ומהצד השני, אני חושב שהחברה קיבלה את ההזדמנות הזאת וחיבקה את זה בחיבוק גדול מאוד. ואיתו היא באמת צמחה. יש היום שני מוצרי ליבה ברובוטיקן, כשחלק מהסוויץ שעשינו זה שיווק בינלאומי.
זהו, רגע, ונפרדת מהפרויקטים לאקדמיה, או שאתה עוד עושה את זה בשביל הציונות?
אני עושה את זה גם בשביל הציונות. אני עושה הרבה פרויקטים אחרים, כי אני מאמין בדרך הזאת. Okay. אני מלווה וחונך, אני והצוות חונכים לא מעט, בעיקר מהאקדמיות ומכונים בדרום.
כן. דרך אגב, האנשים שבאים לעבוד אצלך זה כאלה בוגרי אוניברסיטת בן גוריון בנגב, איך זה עובד?
בעיקר, אבל שוב פעם, לא רק אוניברסיטה, אני ככה אפתח את הדבר, אני מאמין באנשים ופחות בדיפלומה. בדיפלומה. ולכן יש לנו
מכללת סמי שמון, מה יש לכם?
יש מכללת סמי שמון, יש ספיר, יש המכללות הטכניות באזור.
יש ציונים? אתה רוצה לדרג אותם, את המכללות, או שלא?
לא, אני לא רוצה לדרג את המכללות, אבל אני חושב שהם עושות, סך הכל הם עושות עבודה נפלאה. יש לי חבר'ה ש... למדו תארי הנדסאים, והיום הוא מחזיק את מחלקת הייצור אצלי, והוא לא נופל מאף מהנדס שאני מכיר. יש לי חבר'ה שלמדו בסמי שמון, ומחזיקים ניהול פרויקטים וניהול צוות בצורה מדהימה, ולכן זה באמת, אני חושב שהדברים הם היום הרבה יותר פרסונליים. בן אדם נמדד בשאיפות שלו, באמביציה, ברצון שלו להתפתח, ביכולת שלו לקבל אתגר ולרוץ קדימה, ולאו דווקא במוסד הלימודים שהוא בחר. לא כל מוסד מתאים לכל אחד. אני אומר, אני, ועד היום אומרים את זה עליי גם המרצים, הייתי ברדקיסט לא קטן, זה שצריכתי להיכנס לאוניברסיטה זה נחמד, אבל לא הייתי יושב בשיעורים ולא תלמיד מצטיין.
בוא נדבר שנייה על האווירה או על הדינמיקה שיש לחברה טכנולוגית בבאר שבע, ביחס למה שאתה מדמיין שקורה במרכז. שכר, בוא נתחיל עם שכר. איך זה עובד בדרום? החבר'ה לא רוצים משכורת?
אין חיה כזאת. אתה יודע שזה לא באמת עובד, ובטח עולם הקורונה נתן שינוי ושיפטינג משמעותי. יש לי היום עובדים שעובדים מרחוק, חבר'ה צעירים, תל אביבים, שרוצים ליהנות מהעיר הגדולה, אבל חשוב להם העשייה, חשוב להם הכיוון, חשוב להם הדרך של רובוטיקן, והם לא מתנתקים, הם עובדים מרחוק ויודעים לתת את הערך גם לחברה. אבל זה נכון, הרבה יותר קל כשזה קרוב לבית, החבר'ה שלנו הם מאזור עוטף עזה, שדרות, באר שבע כמובן, והפריפריה שלה, וזה כמובן שזה נותן איזשהו גם חיבור והרגשת שייכות לתוך הארגון, כשהארגון גם קרוב אליך.
כן.
תראה, הרבה שנים התחבטתי עם השאלה הזאת, אם היום היו נותנים לי, אם הייתי פותח במרכז, כשלפני כמה שנים, טרום הקורונה, פגשה אותי אחת מהבחירות במדען הראשי, כן. ובאה לתפוח לעצמה על השכם של כמה הם טובים.
איך הם הפריחו את השממה?
איך הם הפריחו את השממה, אמרתי לה, תשמעי גברת נחמדה, אבל אם היית שואלת אותי בתור יזם מבאר שבע, בחיים לא הייתי פותח פה יותר בדרום. רק גג הכי דרום זה נס ציונה.
אוקיי.
הקורונה כן שינתה את זה. אני חושב שסך הכל ההבנה היום שבאר שבע... זה לא כל כך רחוק, אם אתה מסתכל על זה, על לקוחות גלובליים, ועשינו שיפט בשנים האחרונות, והבנו שישראל מדהימה, ויש פה המון מה לעשות, והמון הייטק, והמון חברות להתפתח איתם, והמון B2B ואפילו B2G לעשות. עדיין, אם אתה רוצה ליישר את הקו, אתה רוצה לקוחות בריאים וחזקים, אתה צריך לצאת לחול. וכשאתה טס במקרה הטוב 5 שעות לבריטניה או 8 שעות לסינגפור ולהודו, אתה מבין שלרדת לבאר שבע
זה לא נורא.
זה לא כזה נורא, זה רק לישראלים קשה להבין את העניין הזה.
אז עכשיו אם הייתה שואלת אותך הבחירה, היית אומר לה שהיית חוזר על זה?
תראה, היום זה כבר הרבה יותר קל, היום הייתי חוזר על זה. אני חושב שהאווירה ברשבעית, לפחות לי כמנכ״ל נותנת המון. יש בזה איזשהו רוגע, אתה מגיע, יש אווירה, שוב פעם, אתה יודע, תמיד שואלים אותי, אבל מה, איפה אתה יודע? בחיים לא עבדת במקום רציני אחר. אז אני אומר, נכון, זה חלק מהתמימות שלי. לא עבדתי בשום מקום רציני אחר.
בסדר, לפעמים התשובה נמצאת קרוב, אתה לא צריך לחפש את הרחוק.
אז, וזה בסוף באמת המון בהרגשה. אני חושב שסך הכל אנחנו, וגם המון שבאים אלינו אומרים, תשמע, אתה נכנס בדלת ומרגיש בית. זה לא, אין כאן איזשהו עניין, קצת אולי מנקר, אין כאן עניין של... של, לא יודע, הרבה פעמים אני מקבל מחברים שהזזיתיות הזאת והמעבר, אז אתה מקסימום יורד שתי קומות, עבדת בחברה אחרת לגמרי, אבל לא זזת מילימטר.
כן.
אצלנו, עם כל הכבוד, יש לזה גם איזשהו עניין גיאוגרפי. אתה בא לעבודה, אז אתה בא לעבודה, אבל אתה נמצא בבית.
יפה.
וזה נותן לזה את הערך שלו, הדרום.
אז היום אתם, יש לכם כבר שני מוצרים, ומה התוכניות?
התוכניות, קודם כל, אנחנו רואים את זה...
שני מוצרים ביטחוניים, אפשר להגיד.
שני מוצרים ביטחוניים, איכותיים מאוד. אנחנו כן מנסים גם לזהות את הפוטנציאל העסקי של המוצרים בתחום הביטחוני, בתחום אליהם, לראות אם יש עוד ורטיקלים. בסוף אנחנו מפתחים טכנולוגיה. המוצר אמנם עוטף את הטכנולוגיה ונותן לה באמת את אולי את קצה הערך, אבל בסוף יש לך בילדינג בלוקס, אנחנו קוראים לזה אבני בניין, שבונות את אותו המוצר, אבל הם טכנולוגיים. ואם אתה יכול לקחת אותם לוורטיקלים נוספים, זה יכול להיות פתרון דומה לבעיה קצת שונה, או שזה יכול להיות לאפליקציה שונה. זאת אומרת, אם דיברנו עליהם כביטחוניים, היה נוח לפרוץ עם זה את הדרך, היה לקוח, היה מישהו שמוכן לשים גם את עצמו בתוך אותו תהליך, היום, כשיש לך כבר טכנולוגיה ומוצר, אתה יכול לקחת אותו ולעשות לו אימיגריישן לתחום האזרחי, וזה לגמרי אחד מהאתגרים המאוד גדולים שאנחנו עושים. מעבר לזה, אנחנו מזהים בתוך אותו מוצר את הבילדינג בלוקס, כמו שאמרתי, ולראות אם הם בפני עצמם יודעים לתת ערך. ולדוגמה, אני גם הולך, ככה אני אתן לך כקוריוז, היום בערב יש לנו הרצאה מאוד מעניינת לתחום הרובוטיקה, על משבר כהזדמנות, וכשניתחנו את העניין הזה, ראינו את הקורונה כבאמת משהו שבעצם פתח לנו את הראש. לא יכלת לבוא למשרד, עדיין צריך לפתח רובוטים, אתה צריך לגעת בחומרה, ככה לפחות היינו רגילים. וכשפתחנו את הראש ואמרנו, אבל עדיין חייבים לפתח, אתה לא רוצה גם לפטר את העובדים, אתה לא רוצה לעצור את הקו, בוא תיקח את הנכסים. ומה הנכסים? הנכסים שבנינו בדרך, היו מערכות הסימולציה ומערכות התומכות בעולם התוכנה. העלינו אותם הרבה רמות למעלה, כדי שהחבר'ה יוכלו לפתח מרחוק, לבדוק מערכות, במינימום מגע, הקורונה דרשה את זה מאיתנו, ופתאום גילינו שיש לנו מוצר חדש לגמרי. מוצר תוכנה, שהוא תוכנת אנטרפרייז, פתוחה לכולם, היא טובה מאוד לשוק הביטחוני, אבל היא טובה גם לשוק האזרחי. ועוד, מה שנקרא, עוד לפני שהספקנו להגיד, ולהריח ימינה שמאלה, כבר יש שלושה לקוחות מתעניינים שרוצים
להשתמש בתוכנה הזאת.
לרכוש ולקחת את התוכנה הזאת.
מה, זה כלי סימולציה?
זה כלי סימולציה עם המון המון יכולות שהוא מאגד בפנים, עם יכולות לבדוק אלגוריתמיקה, לפתח, לאמן מפעילים, אפילו ככלי שיווקי הוא נותן ערך מאוד מאוד גבוה ללקוח.
מדהים.
ואני אומר כבר, חברת מחסנים לוגיסטיים שהם חברים טובים, ואנחנו בקשר, ראתה את זה ונדלקה, ומה שנקרא, היא כבר הראשונה בבטא סייטינג, וגם הלקוחות בצבא ראו את זה ונדלקו, אנחנו כבר רצים איתם. אז פתאום אתה רואה שזה שיש לך מוצרים זה נחמד, אבל אם אתה קצת חושב מחוץ לקופסה, ואתה לוקח את הדברים, ואתה לוקח את הטכנולוגיה, ומזיז אותם ימינה ושמאלה, אתה פתאום מביא דברים אחרים, וזה כיף, וזה מעיף אותנו, וזה מאתגר אותנו, מחברה שידעה לתת שירות וברזלים, ויש לה ציר רחבים ודברים כאלה, פתאום תוכנה, וואו, זה מדליק אותנו. אז אנחנו רצים עם זה עכשיו מאוד מאוד חזק, לא זונחים את מה שהיה, אבל כמובן רצים גם עם זה מאוד מאוד חזק, ואנחנו מקווים שגם זה ירים ואיתן, וכמו כל חברה, תמיד יש אתגרים. הקורונה אתגר, וקיימים גם תמיד אתגרים אחרים.
תגיד לי, איפה אתה רואה את החברה בעוד 5 שנים? אתה כבר סטארט-אפ ותיק, נכון? 2013, אנחנו כבר בעוד מעט 10 שנים, כפרה.
נכון.
אז מה קורה?
אז קודם כל, אנחנו מאוד מאוד מקווים לממש, אנחנו רואים את זה כלממש את הפוטנציאל של המוצרים, הם בגרו, הם טובים, ולהוציא אותם לשווקים בחול. אמרנו, אנחנו מאוד מאמינים בישראל, אנחנו מאמינים בה כבטא סייט, ואנחנו מאמינים בה גם מעבר, אבל בסוף כדי להצמיח חברה עם איזשהו וקטור קדימה ווקטור טיפוס, צריך לצאת לחול. כן. משקיעים המון בשיווק בחול, כולל שיתופי פעולה בחול, בסוף זה מוצרים, צריך לדעת שיהיה להם תמיכה. אז זה באמת הוקטור, היום אנחנו בשלושה, ארבעה מדינות יעד, אנחנו מאוד מקווים שעד סדר גודל של 5 שנים היום, השאיפה היא ל-25 מדינות, עם מוצרים, עובדים של חברת רובוטיקן, בין אם זה בקבלנות משנה, או EMים, או כנציגות ומחירה של רובוטיקן, ומעבר לזה, כמו שאמרתי, לקחנו לעצמנו אתגר, לעשות איזשהו טוויסט מחשבתי, ולקחת את התוכנה כאיזשהו פורצת דרך, ופה אנחנו רוצים למצב את זה, כבעצם תוכנת אנטרפרייז, לתכנון בהיי לבל של כל מערכי הרובוטיקה לעולם, מחברות ביטחוניות המובילות.
מה, זה כמו מישן פלנר כזה?
כן, אפשר לקחת את זה לעולמות הזה של, okay. של המישן פלנר, כן. זה לשם לגמרי מכוון. אתה יודע מה? נתת לי פה איזשהו מחשבה.
טוב, יאללה, אני אתרגיל לעזור לך, בחינם, סתם. יפה, מעניין. תגיד לי, אז מה... עכשיו אני סטארט-אפיסט, רוצה להיות סטארט-אפיסט, רוצה להיות... אני חולם על זה, אני בדיוק הולך לסיים את התואר שלי באוניברסיטת בן גוריון או במכללת סמי שמעון או ספיר או whatever. מה הטיפים או מה אתה ממליץ לי לעשות? רגע, אולי, רגע, מקודם אמרת, אולי בכלל נהיה שכיר, למה אני בכלל צריך להיות סטארט-אפיסט? אז בוא תן לי, מה תנאי סף בכלל בראייתך, מה הניסיון שלך, בכלל כדי להתחיל להיות יזם ולא להיות שכיר, פשוט, רגיל.
קודם כל, אתה תסלח לי, אבל אני מסתכל על כל אחד, ויש לי ויכוח גם עם ה-HR בחברה. אחת הסיבות שאני אתן לך את זה, אני לא נכנס לרעיונות, אני מסתכל על כל בן אדם, אני קורא את הגיליון שלו ואני מסתכל לו בעיניים, אני רואה בו יותר פוטנציאל לפעמים ממה שהוא רואה בעצמו. ולכן...
זה לא קשור רגע, זה לא קשור לא ללימודים ולא לכלום.
לא קשור לכלום.
אז למה זה קשור? מאיפה זה מגיע?
זה מגיע כי אני חושב ש...
לא, באמת... מאיפה זה מגיע אצלך? מהצבא? מאיפה זה מגיע?
מה, רצון ליזום
לא, זה שאתה רואה מישהו ואתה יודע להגיד, לא, כן להגיד וזה.
אז קודם כל אני לא אומר נכון, וזה אחת הסיבות שה-HR-יות לא מוכנות להכניס אותי יותר לחדר. אם אתה רוצה את זה עד הסוף.
יאללה אחי, כל הסיבוב.
כי מה שקורה בסוף הם בדרך כלל, לא בדרך כלל, חלקם הגדול עומד, והם באמת חבר'ה מדהימים וכיף לראות. אבל מה שאני בא ואומר זה ש... הפוטנציאל, אם אני מסתכל לאנשים בעיניים, הפוטנציאל נמצא שם. אבל אני לא אוהב את ההתייחסות הזאת שלהיות שכיר או סטארט-אפיסט או יזם, לא משנה איך תיקח את זה. כי אני, בריאה שלי יכול להיות שכיר, אבל אני עדיין ניזום. עדיין יהיה לי את הדרייב הזה, אני עדיין אקח ואני אפרוץ את הגבולות. כשהייתי בעברי הצעיר, עובד בחקלאות אי שם בגולן, הייתי צריך לשמור על התאילנדים ולדאוג לפקח על החקלאות, אבל אף פעם לא הפסקתי. אם היה בחור של המלגזה ששנייה חולה, אז אני הייתי קופץ על המלגזה ובודק אם אפשר לעשות קצת מעבר. ואם אפשר להזיז או ליזום או לעשות עוד דברים נוספים. Okay. ולכן הגישה היא, זה לא משנה איפה אתה נמצא. Okay. דעתי יזם זה בנשמה. אתה תהיה בתוך שכיר יזם, אתה תתקדם קדימה. יש מקומות שדרך אגב, שוב פעם, לא יודעים לאכול את היזמות ולא יודעים לראות את הדבר הזה כבאור החיובי ולתת לאנשים לפרוח. יש גם יזמות תורסת, יש מקומות שאתה... מרוב רצון לעשות, אתה עושה הרבה נזק. ולכן אני חושב שהדבר הזה, אם בן אדם לא גילה את זה בעצמו, אז יכול להיות שזה כבר אולי לא קיים. אני לא חושב שאפשר...
ובכל זאת, נניח שמישהו עכשיו רוצה להיות יזם, מה הטיפים? שתן לו איזה 2-3 טיפים.
אז אני חושב שקודם כל אמרתי את זה מקודם, צריך איזשהו רמה של תמימות. אם אתה רואה פרויקט ואתה מאמין שגם אתה יכלת לעשות אותו, אז אתה בכיוון הטוב, אתה בכיוון הנכון לזה.
אוקיי.
עכשיו אתה צריך גם להעז ובאמת לנסות. אז בהתחלה תנסה את זה, מה שנקרא, בצורה לא כואבת. כמו שמתחילים ללכת ועוד מחזיקים בחפצים, תנסה את זה לבד בבית. הדבר השני שצריך להבין יזם, שאין פה ארוחות חינם, זה לא גלורי ולא שום דבר. המון עבודה קשה וסיזיפית. צריך לוותר על דברים, צריך להעיז, לטבול את ה...
עדיין בשיט.
כן, אמרת את זה חצי בצורה יפה, אבל זה לגמרי שמה. זה לא עובד, זה המון שעות קשות, זה המון ויתורים על כל מיני דברים אחרים. צריך באמת לרצות את זה כדי להצליח. הדבר השלישי שאני יכול להגיד לכם, ים של אופטימיות וגישה חיובית. אם לא תבואו עם זה, ידרסו אתכם ברגע. לא משנה מה אומרים לכם, אתם צריכים ללכת, לדעת לנתח את זה אחר כך, לשבת, להבין מזה את התובנות, כי בסוף, בטח אצל הישראלים, ירדו עליכם, יצחקו עליכם, יגידו לכם, זה בלתי אפשרי. אם אתם תדעו לקחת את זה כאתגר שלכם, כנקודה שלוקחת אתכם ושמה לכם אור בקצה המנהרה, ולא משנה כמה המנהרה חשוכה, ולא משנה כמה חם, וצריך לזחול, זה הנקודה של האור שלכם. הייתי קורא לזה פעם סוג של גורם מחייב. משהו שמספיק מדליק אותך, שים אותו שם בקצה, ואליו תרגיש שאתה מחויב, זה יגרום לך ליזום, זה יגרום לך להעז, להצליח לעשות דברים אחרים. אז זו הגישה שלי לעניין הזה.
מדהים.
ושוב פעם, המון בהצלחה, כמובן שאיפה שאפשר, אני אשמח לתמוך ולעזור, מוזמנים בשמחה גדולה.
גדול, יופי. תודה רבה חגי על השיחה החשובה הזאת, באמת נתת כמה טיפים טובים, ואנחנו נמשיך להיות בקשר.
אמן ואמן, תמשיכו להצליח, עבודה נפלאה פה.
יאללה, גדול.
ביי חבר'ה.
בשמחות.